עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
חזרה להיות פה איתכם, המאזינים, ועם האורח שלנו, נורא מרגש, ממש מרגש. אז נגיד, לפני כן, כנהוג אצלנו נגיד, שהמפיקה מלי בנימינוב, אחראי לשידור עידו כהן, ועורך הדיגיטל דוד זבולוני. והאורח הוא ההיסטוריון והסופר, ועוד כמה דברים שברורים יהיו, אמנון ז'קונט, דוקטור אמנון ז'קונט, שאתה גם בן זוגי, אבל גם בעליו של הכלב במבי, שהוא ישות מאוד ידועה, אני חושבת מאוד מפורסמת, ואנחנו עברנו משבר מאוד קשה עם במבי, והנושא שלנו, של התוכנית, יהיה גם אהבה, גם אופטימיות לעומת פסימיות, אמון וההיסטוריה של אהבה לחיות. אתה כהיסטוריון תספר לנו על הדבר המוזר הזה, שבעצם אני עד היום לא מבינה אותו. אני רק אזכיר, אני אזכיר למאזינים שאני עצמי לא רציתי שום חיה. אני לא הבנתי, אני לא רוצה חיות. בזמנו, לפני הרבה שנים, אני רק נאלצתי לחיות עם חיות, עם כלבים, בשביל ביתי, זה היה בשבילה, בסדר. ולפני 6 שנים, הבאנו את במבי לחיינו, וזה שינה אותם. אז נמשיך אחר כך, בעצם הרעיון להגיע ולדבר על אהבה לחיות, שזה בעצם על אהבה בכלל, הגיע בגלל משבר שעברנו עם במבי, שכמעט מת לנו בידיים. אני כבר רציתי להיפרד ממנו, אמנון לא הסכים, היה לנו ויכוח נורא נורא קשה על הנושא, ועוד נדבר על זה קצת אחר כך. אבל אמנון, אתה באת הנה, דוקטור ז'קונט, לספר לנו על הדבר המוזר הזה. מדברים על אהבה, אהבה. אבל למה אהבה לחיה? למה אנחנו צריכים אותה? מה קרה? מה יש לנו עם הדבר הזה? המוזר. אז בוא תספר, ואני אתערב ואפריע לך.
טוב, אז האהבה, נתחיל ככה, בני אדם תמיד חיו עם חיות. הם לא, גם בתקופה המודרנית, כשהם חשבו שהם חיים בתקופה סטרילית, הם בעצם חיו עם חיות, היו חיות בחצר של בית משותף, היו חולדות, היו חתולים. הקדמונים, אמרנו לפני 2,000-3,000 שנה, חיו עם החיות בצורה הרבה יותר טבעית, ואת רואה את זה בשמות. אנשים מאוד אהבו חיות, הם קראו לילדים שלהם רחל, שזה כבשה קטנה, לאה, שזאת פרה באקדית, דבורה, וגם חולדה.
חולדה, וואו.
גם חולדה, הנביאה, חולדה הייתה חלק ממשק הבית.
רגע, לא... דבורה הנביאה הייתה.
הייתה גם חולדה.
הייתה חולדה הנביאה?
כן.
טוב, אני לא יודעת. אבל אנחנו יודעים על חולדאי.
נכון, לא, הוא בא מחולדה בגלל זה. אז זה כמו מישהו שבא מוורשה וקוראים לו וורשובר.
בסדר.
אבל חולדה הייתה חלק ממשק הבית, יותר מזה. הייתה משפחה, היו משפחות מאוד עשירות ונחשבות בשכם ובירושלים, בתקופת בית שני, בשם בני חמור ובני חזיר. בעמק יהושפט, ליד חומות העיר העתיקה ממזרח, ישנה אחוזה של, אני לא זוכר, אני חושב שזה בני חמור, קבר בני חמור. כלומר, היחס לחיות, בעיקר חיות הבית, היה הרבה יותר טבעי, אינטגרלי, מכיל, מאשר אנחנו היום. מישהו היה קורא לבן שלו כלב, ובכל זאת, כלב בן יפונה.
היה כלב.
לא, לא, זה הגיה, זה הגיה פשוט עתיקה. הכוונה היא לכלב.
תראה, הוא גם על השם חיות בר. הרי יש לנו אריה, ויש לנו צבי, כלומר, חיות של חיות בר.
כן, אבל שם יש איזו תקווה לקבל, או להעניק לילד, את תכונותיהן הבולטות של אותן חיות. אמיץ כאריה, קל כצבי וכל השאר. אבל בחיות בית, הייתה פשוט אהבה לחיות הבית.
אבל רגע, חיות הבית, האם זאת הייתה אהבה כאילו אישית כזאת? הייתה חיה, היא הסתובבה שם. זה לא היה כמו שבני נכון, אדם היום...
נכון, נכון, נכון. אז מה שקרה זה שבעיקר החל מהמאה ה-19, התחילו להתייחס לחיות המחמד, עשו להם פרסוניפיקציה, האנשה.
אז כן, תראה, קודם כל המילה חיות מחמד, היא מילה משונה. עד היום, מחמד, מה זה מחמד? שהיא נחמדה?
לא, שאתה משקיע בהשקעה רגשית. אתה משקיע בהשקעה רגשית, ולכן היא חיית מחמד שלך. יש גישה, את בוודאי מכירה, פסיכולוגית אבולוציונית, שאומרת שחיות המחמד הם בעצם טפילים חברתיים. הם באים או הן באות לשרת צורך אנושי, ולכן הן נדבקות לאדם. וזה התחיל עם הצורך של חבר באיזה להקת נודדים לפני אלפי שנים, שזרק אוכל לזאבים. ואז התחיל קשר בינו ובין הזאב, והיה לו צורך בקשר כזה. ולאט לאט הזאבים הפכו למין נפרד שלקה במחלה. מחלה שנקראת היום מחלת וויליאמס, אפשר לחפש את זה בגוגל, שזאת מחלה, קוראים לזה גם מחלת האהבה, שגורמת לילדים להאמין בקלות לאנשים וללכת אחריהם, ולהתאהב בהם ולאהוב אותם, זה שינוי מוחי מסוים שקיים אצל כלבים, לעומת זאבים. זה ההבדל העיקרי בין זאב לכלב. אתה רוצה לביית זאב, אתה צריך כמה אלפי שנים שהוא יקבל את העיוות של וויליאמס.
כלומר, מה שאתה אומר, וזה הדבר המשונה, שיש חיה כזאת, הכלב בעצם הוא זאב שלקה במחלה, שהוא מתאהב באדוניו? כלומר, אנחנו...
הוא לא לקה במחלה, הוא המוח שלו התאבט, או לא התאבט, הגדר עיוות, כן? אבל המוח שלו השתנה בצורה כזאת, כמו באותה צורה שמוצאים אצל ילדים או בני אדם, שהם תמימים לנצח, שהם הולכים אחרי מי שנחמד אליהם.
אוקיי, אבל אנחנו בני אדם, היום, אנחנו לא צריכים את החזיר שיוכל את הזבל. אנחנו חיים בתוך בתים. למה אנחנו צריכים שתהיה לנו חיה בבית? מה הצורך הזה? אולי אני פוסחת פה?
לא,
על חלק
פוסחת.
מההיסטוריה?
לא, ההיסטוריה היא טבעה של ההיסטוריה שאפשר להתחיל לספר אותה תמיד מכל מיני כיוונים. אז זה לא חשוב. תכף נחזור לזה. אנחנו זקוקים לכלבים מאותה סיבה שקוקיות מטפחות גוזלים בקינים של אחרים. זה הצורך להתקשר, לתת איזשהו צורך, הייתי אומר, אלטרואיסטי, שהוא כאילו נקי. תכף נשמע שיר שיסביר את זה. אבל זה כאילו אלטרואיזם נקי, זה כדי לייצר אוקסיטוצין במוח, אנחנו צריכים לאהוב מישהו.
אז אנחנו כאן הגענו לאהבה. בעצם, אנחנו זקוקים לאהבה. אדם זקוק לאהבה. לא תמיד לא תמיד בני זוג או ילדים מספקים את סוג האהבה הזה, שהוא כל כך טוטלי, שכלב נותן לנו. כלומר, אתה הוא זה, אגב, כולם יודעים שאני מתלוננת, שבמבי שלנו, הוא מעדיף אותך, הוא אוהב אותך. כלומר, הוא בחר, אתה הבאת אותו, והשייכות שלו נתונה לך. הוא תמיד ילך אחריך. הוא תמיד ירגיש לא טוב אם הוא נפרד ממך.
זו תכונה גם אנושית, זו לא תכונה רק של כלבים. זו תכונה שהיא גם אנושית, וכולנו חיות עדריות. אי שם, בעבר הרחוק, כולנו הלכנו אחרי מנהיג. ואצל הכלב זה הרבה יותר מובהק. הוא מסיבות כאלה ואחרות רואה בי מנהיג העדר, אז את בסדר, את גם שם, אבל הוא הולך אחריי. אנחנו גם הולכים אחרי רב, אחרי כומר, אחרי ראש ממשלה בימים אלה. אנחנו גם כן חיות עדריות במובן כזה או אחר. האינסטינקט העדרי קיים גם אצלנו. אצל כלב הוא הרבה יותר מובהק, כי הייתי אומר, הערכים שלו וההעדפות שלו לא עברו אינטלקטואליזציה כמונו.
העניין הוא באמת שאתה בטוח בנאמנותו. לא חשוב מה אתה עושה, הוא עדיין נאמן לך.
טוב, זה מחלת וויליאמס.
או.
הוא לא, אין לו שום ספק. אין לו ספקות.
אז תראה.
למרות שבמבי, הוא דעתן. יש לו החלטות משלו שסותרות את החלטותיי. אם הולכים לאיזה מקום, הוא מסוגל לתקוע את הרגליים בקרקע, ולא ללכת. הוא מסתכל עליי כמו, לא הולך איתך, מה תעשה לי? ואני צריך לתת לו משיכה קלה בקולה.
רגע.
להזכיר לו מי מנהל את העניינים.
תראה, אני רוצה לחזור רגע, לתאר את מצב הרוח שהיה לנו בבית, כשבמבי חלה, הוא לא רצה לאכול, לא רצה לשתות, לא רצה לטייל, פתאום אתה רואה את החבר שלך, הכלב גובע מול עיניך. קודם כל, הצער הנוראי שהיה בבית, התחושה, כלומר, התחושה הייתה כאילו הילד שלך, כאילו הילד שלך הולך, וכאן אני רוצה לציין איזשהו ויכוח נורא גדול שהיה לנו בבית, בינך לביני. אני אמרתי, תראה, הוא לא רוצה לחיות יותר. די. הדבר הכי אוטומטי, הכי נדרש, הקפיצה לטייל, הדבר הזה שהוא חלק מהחיים שלו, נגמר, הוא איננו, אנשים וגם חיות, צריך לתת להם למות בשקט. ואני רציתי שבמבי, עם כל הצער, ניתן לו את הסיכוי למות בשקט. ואתה אמרת, אני לא משלים עם זה. אני לא מסוגל. תאר את ההרגשה הזאת שאתה נלחם במשהו שבעיניי היה כוח הטבע. הרצון שלך היה להיפרד מן החיים.
אז זהו, שאני לא... קודם כל נתחיל בזה ששנינו עשינו, כמו שאמרתי קודם, האנשה. ראינו אותו כישות שמקבלת החלטות ושמנתחת מצבים, שזה גם נכון במקרים מסוימים אצלו. אבל אני באותו רגע הרגשתי שהוא חסר אונים, והפיקוד עובר אליי, והוא מפקיד בידיי את שלומו, וכמו כשאבי עמד למות ולא הסכמתי, ולצערי משכתי אותו בעוד שבועיים של יסורים, אז כך גם במבי, אני לא הסכמתי, אמרתי, אם למות אז בבית חולים, בפיקוח של רופאים, בידיעה שעשיתי הכל, ואז לקחנו אותו לבית חולים, ואז הפלא ופלא הצילו אותו.
אז רגע, התחושה הזאת, קודם כל, שבמבי היה בבית חולים, הוא לא היה בבית, אחרי 6 שנים, שאנחנו רגילים לנוכחותו, שבשבילי הייתה תורדנית, אני הסכמתי לקבל אותו בשבילך, בשביל שלומך הנפשי, זה היה ככה, שאנון מרגיש לא טוב, מותר לספר, נכון?
בטח.
אפילו בדיכאון מסוים, ונביא לו כלב, וזה ייתן לו הרגשה יותר טובה. וזה מה שקרה. אז פתאום היינו בלעדיו, והיינו קצת שקולים.
כן, אבל זה היה טוב, אני אגיד לך למה. כי אם היום, אחרי כל הטיפול, הוא עוד פעם יידרדר וילך לעולמו, אני כבר, העבד כבר לא יהיה כל כך נורא, אני לא ארגיש כל כך שקול, א', כי כמו שאת יודעת, כבר עברתי את זה פעם אחת, ברגע שאתה מתרגל תחושה ומצב יותר קל להתמודד איתה, ודבר שני, אני יודע שעשיתי כל מה שניתן.
אז תראה.
רק לחשוב על כמה כסף הכלב הזה עלה עד היום, אפשר לקנות מכונית קטנה.
אז, אגב, הזכרת את העניין הכלכלי. תראה, אנשים, אני שוב שואלת, אנשים שהיום מחזיקים כלב, הם צריכים להיות מנויים אצל וטרינר, הם משקיעים באוכל, הם משקיעים המון אנרגיות, הם הופכים את הכלב לבן משפחה עם זכויות, לפעמים יותר מאשר לאנשים עצמם. כלומר, אני כבר לא מדברת על זה שהצורך, רגע, גם חתולים.
מה חתולים? גם אוגרים, גם דגי זהב. כל אורגניזם זקוק לתמיכה כזו או אחרת, רפואית, תזונתית. אם אתה רוצה שיהיה לך בבית אורגניזם כזה, אז אתה צריך לדאוג לתחזוקה.
ולשלם עבורו מכספך,
כן.
שהוא לפעמים דל והוא לא רב.
כן, אז כשיש אדם עני, אז גם הכלב עני, אין מה לעשות. אנשים עניים למשל, בריאותם בדרך כלל לא מטופלת היטב, וגם כלבים עניים. זה העיקרון הקפיטליסטי.
אז תגיד, מה השיר שאתה רצית?
אז באמת, אולי נבקש ממלי ועידו שיעלו את השיר, ואז נדבר על עוד היבט של היחס או של הקשר בין אדם לכלבו.
The one with the waggly tail, how much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare them away with one bar. I don't want a bunny or a kitty, I don't want a parrot that talks, I don't want a bowl of little fishies. You can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is, I do hope that dog is, I do hope that dog is for sale.
חזרנו.
לא הלכנו בעצם, השיר היה חלק מהשיח.
אוקיי, בוא לא תסביר את עצמך.
זה שיר מאוד נחמד משנות ה-50 של המאה הקודמת, שאני עוד זוכר בילדותי, ונדמה לי שלמדנו אותו בבית ספר באנגלית. ומה הוא אומר בעצם? קודם כל הוא אומר דבר שגם משפטית מאוד נכון, לפחות בארץ, כלב רכוש. אם אתה מפתה את הבן שלי לקט בצפת או באיזשהו מקום, אני לא יכול לתבוע אותך תביעה אזרחית. אם אתה לוקח את הכלב שלי, לקחת לי רכוש ואני יכול לתבוע אותך.
וואלה.
כלב הוא רכוש. עד כמה שלא נגיד שהוא בן משפחה, מבחינה משפטית, כלב הוא רכוש. דבר שני, כלב ממלא פונקציות מסוימות. היא מספרת, הזמרת, פטי פייג'ן בלשמה, שהיא רוצה לנסוע לקליפורניה, והיא לא רוצה להשאיר את בן זוגה לבד, ולכן היא רוצה שיהיה לו כלב לחברה. אבל גם, אם יבואו אנשים בלילה עם פנסים, כך היא מתארת שודדים, הכלב יבריח אותם בנביחה. וכאן יש נביחה הרבה יותר אמיצה מאשר בבית הקודם. כלומר, כלב הוא רכוש, כלב הוא נועד לבידור, לחברה ולהגנה. האם היית מסכימה שפציינטית שלך תגדיר כך את בעלה? בצורה כל כך אינסטרומנטלית?
רק רגע. אם הוא... אתה צודק שזה לא מספק. הנה, שוב אנחנו חוזרים לאהבה. אהבה כאן היא העניין. כי האהבה הדדית, וזה הנושא שלנו בעצם. אתה יודע, קודם כל, כן, אני מכירה את המצבים שהאישה מרגישה שבעלה מעדיף את הכלב. אני, היו לי...
למה?
כי היא, יש לה דרישות, היא יש לה ביקורת, היא יש לה אמירה, והכלב רק מעריץ ונותן אהבה. עכשיו, היא רוצה סביבה היגנית, והוא רוצה לישון עם הכלב. הוא רוצה שהכלב יהיה במיטה. עכשיו, אחד הדברים שאני בדקתי לפני השיחה בינינו, אני פתחתי דווקא וחיפשתי איך הכלב יודע שאדונו אוהב אותו. ואחד הדברים שאני מצאתי, שהוא מרשה לו לישון איתו במיטה. וכאן אנחנו מגיעים, אגב, אני לא יודעת, אולי לפרסם איזה צילום. אני מרשה לכלב שלנו לישון איתי במיטה.
אצלי זה לא סיבות היגייניות, הוא פשוט מתנועע, הוא מאיר. הוא לא ישן בשקט לגמרי. אני ישן בצורה יותר שקטה ממנו. את יודעת את זה.
אז תראה, אתה, שהכלב הוא אהובך, אתה שם גבולות. אתה שם גבולות לכלב שלנו. יש גבולות. אני לא. אין גבולות. הוא יעשה מה שהוא רוצה.
נכון, גם בטיולים. את נכנעת לו כשהוא רוצה ללכת לשווארמה, כשהוא רוצה ללכת...
אני רץ לאחריו.
כן, ואני
הוא,
לא.
הוא מוביל אותי.
אז בואי נחזור ליחס לכלב.
אז רגע, נכון.
השיר מייצג יחס שהתחיל במאה ה-19, ואז באמת התחילו לחיות כלבים בבתים. לפני זה הם היו לצורכי שמירה, נגד שודדים, לסחוב מזחלות באזורים צפוניים וכל השאר. מתי הם התחילו להיות חלק מהמשפחה? במאה ה-19, הצילים החזיקו כלבים לצורך ציד. ואת רואה את כל הכלבים הקטנים האלה, התחש וכל זה, למשל, הרביעו תחשים, דקלים, כדי שיוציאו חיות מהמחילות, ואפשר יהיה לראות בהן. או גולדן ריטריבר, שהביא ציד יותר גדול, ואימנו אותו וכל השאר. זו הייתה ההתחלה. ואת רואה את מלכת האנגליה, עם להקה של כלבי קורגי, או קינג צ'רלס, שהולכת איתה. זה חלק מאותו מעמד הצולה, שרק להם היה מותר לגדל כלבים בבית או באחוזה.
אז זה גם רגע, הכלב כסימן סטטוס.
בהחלט. ואז, אחרי המהפכה הצרפתית, כשהרסטורציה חלה, היה הקמה מחדש של הבורגנות בנוסח מעמד האצולה, הבורגנות התחילה להחזיק כלבים. ואז את רואה את התמונות של אנשים הענוגות עם כלבלב שיצו או פודל בזרועות. זה היה חלק ממעמד סטטוס, גם מסטטוס. הדיבור על כלבים כבני אדם התחיל ממש בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. זכור למשל הספר של ג'ק לונדון, פנג הלבן, שהיה זאב, היה כלב, הוא גם עבר טרנספורמציה, ושם יש התעמקות באישיותו של הכלב. אבל זה דבר מאוד מאוחר.
רגע, אז בעצם מה שקורה היום, הדבר הזה של להכניס את הכלב לבית שלנו, ושהוא יהיה חלק אהוב.
חלק מן הבית הבורגני, או אפילו הבית העני, זאת התפתחות של 100 השנים האחרונות, אולי 120.
עכשיו, טוב, אנחנו זוכרים, אולי אני אזכיר את, אם מותר להזכיר, את היטלר עם שמו, שרואים אותו הרבה פעמים עם הכלב שלו.
כלבה בשם בלונדי.
כלבה בשם בלונדי. כלומר, גם הצורר, אני לא יודעת, הייתה לו גם אישה, אבל השייכות...
תראי, א', אני לא יודע כמה הוא אהב אותה, ותכף נדבר על אהבה. אבל אני חושב שזה שוב היה סמל של סטטוס.
וואלה.
איש בורגני מבית טוב, בעיקר בגרמניה, התרבות המרכז אירופית, יש לו כלב. כלב הוא חלק מן ההוויה הבורגנית. לכן צוחקים על האשכנזים שיש להם שני ילדים וכלב.
רגע, אבל דווקא הדתיים, בדת, כלב הוא די מוקצה.
נכון, הוא מוקצה מגופו, כלומר, יש כל מיני הסברים, הוא שב אל קיאו, הוא מלקק מחדש את קיאו, הוא מהפך בחררה, מהפך בצועה יבשה, ובכלל, כלב הוא לא דבר סטרילי, זה נכון. אבל עדיין אני מכיר אנשים דתיים שיש להם כלב, בעיקר בסביבה שלנו, שיש דתיים יחסית מודרניים, וזה לא קשור להיטלר. היטלר לא היה דתי.
אוקיי, סתם הזכרתי אותו, כי זוכרים אותו עם הכלב.
נכון, עם בלונדי.
אוקיי, אז המצב הזה שבו הכלב בעצם הפך להיות חבר, כלומר, שזה קשור כבר, לא הכלב יגן עלינו עם הנביחות שלו, אולי כן?
בטח שהיום לא, כי אתה יכול להקליט נביחות של בולדוג. אני מקווה שזה עבר טוב בשידור. זה הרבה יותר מאשר ההו-הו הקליל של במבי.
כן, שבאמת...
זאת אומרת, אם כבר אתה רוצה להפחיד פורצי עם כלב, תקליט כלב רציני.
אז אמנון, אתה בעצם מספר על תהליך שבו אנחנו הפכנו את הכלב לילד שלנו?
במובן מסוים כן, אבל צריך לזכור כל הזמן. זה אולי גם נכון לגבי ילדים, זה נושא לשיחה אחרת עם מישהו אחר. אנחנו אוהבים כלבים. כלבים תלויים בנו. אני לא יודע כמה כלבים, וניסיתי לחפש ויש דעות לכאן ולכאן, אני לא יודע כמה כלבים אוהבים אותנו. הם תלויים בנו, הם נאמנים לנו, הם מסורים לנו, והם מוכנים להשקיע בנו זמן, ואנחנו מתרגמים את זה לאהבה.
אוקיי, אז רגע.
בעיקר הספרות, לסי שובי הביתה, כן, כלבים יודעים לחזור הביתה. אני אומר לבמבי, בוא הולכים הביתה, אז הוא מסתובב ועובר את המעבר חצייה ועוברים הביתה. אבל זה לא אומר שהכלבים אוהבים אותנו.
תראה, אני הזמנתי מומחים לתוכנית, וזאת הייתה אחת השאלות הנוקבות, וכל, אני מבינה שלכל מומחה, או לכל מומחיות יש דעה.
כן, אבל אני לא מומחה, אני רק אומר מה אני מרגיש.
אתה מדבר גם כהיסטוריון, וגם כאדם שחש את הכלב, ואוהב את הכלב. והצלחת לחבב את הכלב עליי. ואני רוצה להגיד לך משהו, שתקופה, הרי אני קיבלתי את הכלב כמטרד, ואני הרגשתי, שכשאנחנו ביחד עם, במבי, זה השם שנתנו לו אחרי כל מיני גלגולים, כשאנחנו ביחד איתו, יופי. אבל כשאתה הולך, אני לא רוצה להיות עם במבי, כי הוא נוכחות.
טוב, אז הוא נסע איתי לאולפנים בנווה אילן, והוא נסע איתי, במשך שנים, עד שהוא הפסיק לרצות לנסוע.
פתאום הוא לא רצה לנסוע, אבל רגע, קרה הדבר הזה, שאתה כל פעם היית שואל אותי, אז רגע, אז טוב לך עם במבי? והיית תולה בי עיניים, ואני הרגשתי שאני חייבת להגיד לך שטוב לי, כי אם אני אגיד לך שלא טוב לי עם במבי, אתה תתבאס, ואתה תרגיש, זה יאמלל אותך. זה פשוט יאמלל אותך, אם אתה הבאת לחיי נוכחות, שאני לא אוהבת אותה. אז כשאתה לא היית בבית, ואני הייתי כולי קשובה לנוכחות הזאת, וזאת נוכחות שאם אני הולכת מהבית, הוא עצוב, ואם אני חוזרת הביתה, הוא מקבל אותי בהמון נביחות, וישנו, כאילו, יש לנו ילד שאנחנו אימצנו, ואני מחויבת כלפיו, ואתה נורא רוצה שאני אוהב אותו. אני הרגשתי...
אני מאוד רציתי שתאהבי אותו, ואני מאוד שמחתי שברגע מסוים התחלתי לאהוב אותו, ואני גם מציין שאני יודע למה זה, בזכות האינטליגנציה שלו. את... מאוד נשבט אחרי אינטליגנציה של אנשים ויצורים. אם אני אתן לך עכביש שיודע לנגן בפסנתר, את אוהבי אותו.
אגב, אני אתאהב במי שמנגן בפסנתר. אני מבינה שאתה יודע מן ההיסטוריה שלי, אבל זה נכון שהיה משהו כל כך חכם בהתנהלות שלו, אבל זה היה עוד דבר, אמנון ז'קונט, ההיסטוריון. זה גם היה... אהבה כלפיך. זה היה איזו תחושה שהכלב שכל כך גורם לך אושר, הכלב שאתה אוהב, אני גם מקנה, זה עורר בי כל כך הרבה תחושות. אני מקנה, אני חייבת לדבר על קנאה, אני גם מקנה שהכלב תמיד מעדיף אותך, וברגעים מסוימים אני רוצה להגיד שאני הרגשתי שאתה כל כך אוהב אותו, שבי הייתה איזו שאלה, רגע, אז את מי הוא אוהב יותר? אותי או את הכלב? כי הוא כל כך מאושר איתו, זה גורם לו כל כך הרבה אושר. מה, גם אני גורמת לו כל כך הרבה אושר? אבל אם אני אגיד, אם אני אוהב את במבי, אתה תהיה מאושר. אם אני לא אוהב את במבי, אז הנה התהליך הזה שקרה לי.
ומה המסקנה?
תראה, המסקנה שלפעמים אהבה לכלב הופכת להיות, היא בעצם בגלל אהבה לבן זוג שלי. זאת אהבה, הוא כאילו סימל, הוא סימן את האהבה שלי אליך, את הקבלה שלי אותך. זה היה חלק מהאהבה שלי אליך. ואני רוצה שתדע שכשחייו היו בסכנה, ואני הרגשתי כמה שאתה, כמה שזה מאמלל אותך, זה אמלל אותי, אני רוצה שתדע בחלק בגללך, בגלל האהבה שלי אליך. כאילו, אני ידעתי שהפגיעה בך, אם הוא פתאום ימות לנו, היא תהיה איומה ונוראה, פחות בי, אבל זה היה גם בגללך. אז, הכלב הופך, לפחות שלנו, גם, סליחה אם אני אגיד, אם אני אחפיץ אותו לחפץ מעבר בינינו, זאת איזושהי
אני
אמת.
אני חושב שזה נכון. אבל, אבל אנחנו חיים ביחד כמעט 40 שנה, והכלב איתנו רק 6 שנים, כך שלא היינו זקוקים לכלב כחפץ מעבר.
אבל...
בדיעבד, הוא נכנס לתפקיד.
אני אבל רוצה להגיד משהו, שלא דיברנו עליו מחוץ לאולפן. אנחנו הזדקנו, ההורמונים ירדו. אנחנו לא מה שהיינו לפני 40 שנה, צעירים ולוהטים. משהו בלהט המיני, אין מה לעשות. אנחנו מזדקנים. אז האהבה, האוקסיטצין, ההורמון הזה של אהבה נשאר. ההורמון המיני יורד. ובא במבי, נורא יצרי, נורא לוהט, והוא יוצר איזה, הוא מכניס לסביבה שלנו כאנשים מזדקנים, איזה חיוניות, הוא מכניס חיוניות שהייתה בנו כאנשים צעירים.
ובשבועות, אני מסכים איתך, ובשבועות האחרונים, כשהוא חולה וחי על סטרואידים וחי על כל מיני תרופות אחרות, הוא כבר לא. הוא מסכן, הוא מסתובב כמו חולה במסדרונות בית חולים, נסחב ככה.
אם כי עדיין, עדיין נורא מעניין. אני רואה בו את החיוניות. אתה הולך לישון, סליחה, אנחנו לא ישנים יחד. אני מודה בכך. זה התחיל מהנחירות שלי. זהו, אז זה הרכילות. אבל אתה הולך לישון, ואתה ישן בשקט, אבל אליי בא במבי בשלוש בלילה, וקופץ עליי, והוא מלא חיוניות, והוא מלא צורך, ואני יורדת איתו, כי הוא קופץ עליי בשלוש בלילה. אז אני חיה את החיוניות של במבי. עדיין, את הצורך שלו.
לא, אני רואה בו שינוי גדול, וזה מאוד מעציב אותי, ואני, דבר אחד נשאר בו, אם כי משובש קצת, מה שאני אהבתי, הערכתי בבמבי, כדי לאהוב, אתה צריך קודם כל להעריך את האובייקט. אתה לא יכול לאהוב משהו שאתה לא מעריך.
באמת? אבל רוב האנשים, אמנון, אנשים מעריכים את הכלבים שלהם?
בהחלט. כל אדם שאוהב את כלבו ותעצרי אותו, תשאלי למה אתה אוהב אותו, יספר לך כמה הכלב הזה נהדר. אני אגיד לך למה במבי נהדר. קודם כל, הוא מאוד מחושב. הוא אינטליגנטי ברמות. אנחנו, הטענה שלי היא שהוא לא כלב. הוא רואה חשבון שעשו עליו שחור. והוא נשאר רואה חשבון. הוא שוקל לאן, יש לו אסטרטגיות.
בבית, בבית.
גם בחוץ, גם בחוץ. יש לו אסטרטגיות ויש לו טקטיקות. והאסטרטגיה, למשל, קחי אסטרטגיה, לא להסתבך עם כלבים גדולים כשהוא לא קשור אליי. שמת לב, אם אני משחרר אותו, מה שאסור, אבל אני עושה לפעמים, הוא לא יתקוף כלבים גדולים. אם הוא קשור אליי, הוא מתחיל בשפה שלנו, בני אדם, לקלל, לחרף ולגדף כלבים שהם פי שניים מגודלו.
אבל אמנון, נדמה לי שאולי אנחנו כאן בשיחה נכנסים לאיזה מסדרון שלרוב האנשים לא מתעסקים איתו.
לא נכון.
אני חושבת שהם אוהבים...
הם עושים את זה אינטואיטיבית. הם לא, אף אחד לא יאהב כלב אידיוט. וכשהיה לנו כלבה תקשונת, במבה, אנחנו צחקנו עליה.
רגע, היא לא הייתה שלנו, היא הייתה של הבן שלך. עשינו לה בייביסיטינג, ואתה מאוד אהבת אותה.
אני אהבתי אותה כי היא הייתה חמודה, אבל תמיד אמרתי שיש לה שכל של שני קיי. זה מה שהיה לה בערך.
אבל אהבת אותה.
אהבתי אותה, תשמעי. זו הייתה אהבה אחרת. אהבה אחרת משאני אוהבת במבי.
אבל אם תשאל אנשים אחר...
היא לא הייתה ייחודית, היא לא הייתה... היא לא נכנסה לי מתחת לקליפת המוח כמו במבי.
אז רגע, אולי זה גם מה שקורה עם בני אדם.
נכון.
אולי אהבה, אנחנו מדברים עכשיו על אהבה. הנושא הוא לא רק חיות. אנחנו לפעמים אוהבים מישהו כי הוא חמוד, כי הוא יפה.
נכון.
וכי אנחנו רוצים אהבה ממנו. אבל לא הערכה. לא נכנס העניין של הערכה. זה גם בין בני זוג.
תראי, זה מאוד תלוי באישיות של האוהב. לי, אני כל חיי, היו לי קשרים עם נשים לא חכמות, וזה היה בסדר עד לפורקן, ואחר כך רוצים הביתה. והיו לי קשרים עם נשים חכמות, מעטות, ואני רוצה להישאר אחרי הפורקן. והנה, ככה עברו להן 40 שנה. אותו דבר עם כלבים, אותו דבר עם כל דבר.
אני כאן נשארת בהרגשה שאוקיי, שאנשים, אנחנו מגיעים לזה שבני אדם הם נורא שונים, ובני אדם יכולים לאהוב את החיה שלהם כי היא שלהם, את הדבר שהוא שלי, את הבגד שהוא שלי.
חוזרים לעניין הרכושנות, של השיר, חוזרים לשיר, לעניין הרכושנות. תראי, אנשים, עוד לא דיברנו על חיות מחמד מלאכותיות, תמגוצ'י. אנשים מחזיקים תמגוצ'י. למה? כי הם רוצים משהו שלהם, שהם יטפלו בו, שהם יעצבו אותו, והיה פילוסוף ייפוטן, שאמר שזה ממלא את מקום הגמדים והעבדים בחצרות המלוכה ובחצרות האצולה. אנשים רוצים להשליט סדר בעולם שסביבם, ומי שלא יכול להחזיק כלב, מחזיק תמגוצ'י. הוא מאכיל אותו, הוא משקה אותו.
תגיד, אתה מדבר על משהו מאוד ייחודי.
מה?
איפה היום אנשים מחזיקים תמגוצ'י?
אני לא יודע. אבל הייתה לנו במשפחה מישהי שהפקידה את התמגוצ'י שלה בידי ילדה אחרת, שלא הכילה אותו, והתמגוצ'י גבה.
טוב.
וזאת הייתה...
זו המצאה טלוויזיונית.
אני לא יודע, אני מאמין...
זו המצאה טלוויזיונית.
אני מאמין למה שאני רואה בטלוויזיה.
הראו בטלוויזיה סיפור שנכדתנו השתתפה בו כשחקנית, והיא שיחקה את האחות שהתמגוצ'י שלה לא נשמר, והיא באמת האשימה אותה בבכי, איך את לא טיפלת בו, אבל בעיניי זה סתם
לא, אז, מותק,
סיפורים ועלילות.
הסיפורים מייצגים את המציאות, ואת יודעת את זה היטב. סיפורים הם בסך הכל איזשהו זיקוק של המציאות, ועניין התמגוצ'י היה, ועד היום יש כל מיני סוגים של חיות מחמד מלאכותיות.
איפה? באיזו ארץ? אני לא ראיתי ש...
בכל מיני מקומות.
איפה?
התמגוצ'י הוא מה שזכור לי. אבל זה לא הוויכוח עכשיו. בואי נגיד שהיה, אוקיי? אין. יש לדעתי, אבל נגיד היה. למה אנשים מגדלים דגי זהב? איזה קשר יש להם לדג ששוחה בתוך אקווריום? כמו שאמרה האישה בשיר, אני לא רוצה דג בתוך בול, בתוך צנצנת. אי אפשר להוציא אותו לטיול. זה מה שהיא אומרת. למרות שתיאורטית אתה יכול, אבל אין אינטראקציה.
אוקיי.
אנשים צריכים מישהו שהם יוכלו, לפי יואן, לעצב אותו, לטפח איתו יחסים חד צדדיים, בטוחים. כי אם אתה מטפח יחסים עם אדם בעל דעה, יכול להיות שהוא לא יגיב באופן שאתה רוצה.
אז, רגע, לא דיברנו על אהבה לחתולים. המילה הזאת כמעט לא הוזכרה.
אני לא יודע הרבה על חתולים. אני יודע שהם היו חיה קדושה במצרים העתיקה. הם היו גורם שדרכו דיברו עם האלים, ולכן הם גם נחנתו למסע האחרון של הפרעונים שאת קבריהם עכשיו שודדים ומעבירים לאיזה מוזיאון. אז זה כל מה שאני יודע על חתולים.
וכל זאת, האנשים גם אוהבים חתולים, נותנים להם אהבה, טוענים שהחתולים מחזירים להם אהבה, אם כי לא באופן שכלב מחזיר אהבה. אז אנחנו...
מעט החתולים שהכרתי, להתרשמותי היו בטוחים ש... האדם שמטפל בהם גר אצלם, ושהם עושים לו טובה, שהם נותנים לו לתת מזון ולישון וכל השאר.
טוב, אנחנו הכרנו חתול קטן, שהגיע אל ביתנו, חתול בגודל של עכבר, הייתה כלבה, אנחנו מדברים עכשיו על חתול קטנטן, ועל רומן בינו לבין כלבה ענקית, וזה לא היה בבית שלנו, זה היה בבית של המשפחה, והייתה שם אהבה ענקית, בין חתול לבין כלבה, שהייתה ממש כמו אמא שלו, שהיא התייחסה אליו כאמא.
טוב, אז את מסבירה בעצם את זה, לכלבה היה צורך לנהוג באופן אמאי, היה צורך באמהות, החתול היה זקוק לאם, והיות ששניהם יונקים, שניהם בסופו של דבר מאותו אב משפחה, לא משפחה, אבל איזו משפחה עילית, לא הייתה להם בעיה לתקשר ולהתחבר.
ולפתח ביניהם ידידות ממש ברמה, יש לנו סרט שבו אנחנו רואים את האופן שבו החתול מקנטר את הכלבה, והם משחקים באופן ממש מעורר קנאה. אתה רואה ידידות אמיתית?
לא, צריך להבין שמשחק אצל חיות זה שכלול היכולות הקיום. אז זה אינסטינקט לשכלל את יכולת הצייד. הוא ברח והייתה צריכה למצוא אותו, ושוב, צריך לראות זה בצורה קצת יותר צוננת. לא לעשות, לא בצורה רגשית כמוך. עכשיו, כן, היה כאן מפגש רצונות, כמו שאומרים המשפטנים, והחתול היה זקוק לאם, הכלבה הייתה זקוקה לילד, וכך זה הסתדר. עדיין קשה מאוד לדעת אם כלב באמת אוהב אותך. והשערה שלי, לא. כי יש faculty of love, איזה פקולטה של אהבה, איזה יכולת של אהבה שיש לאנשים ואין לחיות.
אוקיי, אני כאן יש לנו ויכוח, כי בעצם ברגע שאתה, יש לנו ויכוח מאוד גדול, לעולם לא נוכל לשאול את במבי אם הוא אוהב אותך, אבל בעצם אם אתה אומר תלות, אתה אומר צורך, אתה יודע, אם אתה מחבר את כל הדברים, הצרכים שאתה חיברת, השם שלהם הגדול, בגדול הוא אהבה.
לא, כי... הוא קשר. Okay. השם שלהם בגדול הוא קשר. אהבה זה דבר נוסף. ואני מזכיר לך את סיפורו הנפלא של צ'רלס דיקנס, בין שתי ערים, A Tale of Two Cities, שהפתיחה שלו אגב היא אחת הפתיחות היפות שקראתי אי פעם, ושם אדם עושה בחירה. הוא מוכן להישאר בכלא, במובן מסוים להקריב את חייו, כדי שיריבו יזכה באהובתו. כי האהובה אוהבת את היריב. כלומר, תופעות כאלה לא יקרו אצל כלב או אצל חתול או אצל דג זהב, מפני שהם פועלים לפי קוד אחר. קוד ההפעלה שלהם, כמו שקוראים במחשב לדבר הזה, התוכנה שלהם, התוכנה הבסיסית היא אחרת. היא תוכנה של הישרדות. היא תוכנה של העדפת הקיום על פני כל דבר אחר. וזה מה שנגע לליבי כל כך אצל במבי, שהוא כל כך ניסה לחיות. אבל אין להם מה שיש לבני אדם, את היכולת לוותר על היצר, על יצר הקיום, לטובת דבר שנתפס בעיני האדם כגדול יותר.
טוב, כאן אני אתווכח איתך, ואני אגיד לך שאין לחיות את, אולי את יצר ההתאבדות, את הרצון לוותר על החיים. הרצון לוותר על החיים... קיים אצלנו,
אבל זה בא מאותו, זה בא מאותו מקום, זה בא מן הידיעה שאנחנו שולטים בגורלנו. הרבה מעבר לשליטה שחיות משיגות.
אוקיי, אז נכון שאנחנו כאן מדברים...
אז אם נחזור לעניין האהבה, סליחה שאני קוטע אותך, אם נחזור לעניין האהבה, אין דין אהבה של אדם כדין אהבה של חיה. ואני אומר את זה כמי שמאוד אוהב חיות, שלא אוכל בשר, כי הוא לא רוצה לאכול יונקים, שלא אוכל עוף, ועדיין יודע שלחיות חסרות פקולטות שיש לנו. פקולטות בבחינת יכולות.
אני בעצם, אתה כאן קובע משהו שאני לא יכולה להתווכח איתו. אני...
למה? את בטוחה שבמבי אוהב אותנו. ואני אומר לך שהוא קשור אלינו, שהוא זקוק לנו. אוהב, זה כבר מחלקה אחרת שאני לא חושב שהוא יכול לעמוד בה.
אתה אומר בעצם שאוהב זה הנכונות לוותר על החיים.
לא. אוהב... תראי, אני מאוד אוהב את ההגדרה של מדאם דה שטאל על אהבה. מה זאת אהבה? אמור פרופר דה, כלומר אהבה עצמית בשניים. עכשיו, כדי לקיים את האהבה העצמית הזאת, צריך בעצם להעביר את האגו שלך על הזולת. שהזולת יהיה חלק מן האגו שלך, וכלב לא יכול לעשות את זה, הוא יתנפל על אויב, הוא יעשה הכל טוב, אבל זה יהיה פשוט כי הוא כלב. זה לא יהיה מתוך זה שהוא מוותר על אינטרס שלו, שהוא מתגבר על אינסטינקט הקיום שלו, שהוא אוהב אותך עד כדי כך שהוא מוכן למסור את נפשו.
אוקיי, אני כאן, אני עדיין נשארת עם התחושה של כלבים שנכנסים לים להציל יצור קטן. כאן אני נשארת בחוסר הסכמה איתך.
זה אינסטינקט.
אבל שולחים אותנו הביתה.
עד כדי.
אל במבי שמחכה לנו. וכנראה ישתין.
כן, על כל הבית.
בגלל הסטרואידים.
על כל הבית. נבוא ונמצא ים.
כן. משהו שהוא לא היה עושה קודם.
עדיין אנחנו אוהבים אותו, גם בתור פישר.
כן. אז ניפרד. תודה רבה, תודה כמובן, עצומה למעלי. היה כל כך כיף לפגוש אותך מחדש. תודה לעידו כהן, תודה אחראי על השידור, תודה לדוד זבולוני. נעים להכיר. וחברים, זה מרגש לחזור אליכם המאזינים. תודה לכם. תודה לאמנון שבאת איתנו. Take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare